שלום שוב, מקווה ששומעים אותי, מקווה שרואים אותי, מקווה שכעת זה עובד. כן, אז אנחנו נדבר על כך שאין חולים באומיקרון, ואנחנו נדבר ונזכיר לכולנו מאיפה מגיעה הגדרת מגפה. אני אראה מה עשה ארגון הבריאות העולמי או אחד מהחבר'ה שלו, כשכתב על הנושא של הגדרת מגפה, כדי ליישר תהדורים, לסדר את הראש בנושא הזה, להבין שעובדים עלינו, אוקיי? עובדים עלינו. אין דבר כזה חולה באומיקרון. עכשיו מתפרסמים, שימו לב, א', בכל הדיווחים מדובר על מאומתים באומיקרון, ונדבקים באומיקרון, לא על חולים באומיקרון. וכשמדובר על חולים, אז יגידו דלקת שריר הלב מאומיקרון, כשברור שדלקות שריר הלב כתובות כבר בתופעות הלוואי, זה לא תופעות לוואי, זה התופעות שהם תכננו, שיהיו מהזריקות האלה, אוקיי? אוקיי, זה אחד. דבר שני, טוב, בואו נתחיל. חבל על הזמן, נעשה משהו קצר, 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 ונכנס. כן, אם כך, הנה אני כאן, כן, מצטער על כל הזה, לא היה אינטרנט, אולי שוב תהיה תקלה, לא יודע אם זה תקלה מכוונת, תקלה אקראית, זה לא מעניין אותי. עוד פעם, אין דבר כזה חולה באומיקרון, לא בודדו את האומיקרון, לא בודדו את הדלטה, לא בודדו את מה שהם קוראים לו וירוס, קורונה, לא בודדו. לא עשו את הבידוד על פי הפוסטולטים או על פי הפרמטרים של קוך וריברס, לא עשו את זה. לא נעשה, לא בישראל ולא בארצות אחרות, אוקיי? חשוב להבין על זה, המידע הזה נגיש, אני לא יכול כל שידור לראות לכם את זה, נגיש, לא נעשה, 25 מדינות, מעל 70 ארגונים, לא הצליחו להראות הוכחה של בידוד וירוס, מה שהם קוראים לו COVID SARS 2, אוקיי? תודה רבה על כל הברכות, תודה רבה, בוקר טוב לכולם, מקווה שהשידור הזה ימשיך כמו שצריך, בלי תקלות אינטרנט ודברים דומים. אוקיי? החשוב הוא לשתף את השידור הזה, לא בגלל שאני רוצה שיגיע להרבה אנשים, אלא בגלל שהרבה אנשים צריכים להבין מהי הגדרת מגפה אמיתית, דיברתי על זה לפני שנה וחצי, או יותר, מהי הגדרת מגפה אמיתית, ואיך שינו את הגדרת המגפה, בשביל שזאת תהיה מגפה של מאומתים, או נדבקים, לא של חולים. כפי שסיפרתי לכם אתמול, מה שאמרתי כשנסעתי להפגנה, מה שאמרתי לנהג, אוקיי? אני יכול להיות עכשיו עם סטרפטוקוקוס, עם הרפס, עם צהבת, עם מה שאתם רוצים, אוקיי? זה יכול להיות לי בגוף, אני יכול להימצא מאומת, אני יכול להימצא כאילו שנדבקתי בזה, נגיד, אוקיי? זה לא אומר שאני חולה בזה, זה לא אומר שאני מדביק אחרים בזה. אנחנו תחת דיקטטורה מדעית, טכנולוגית, רפואית של תאגידים. הלאה, נעזוב אותי רגע, ואת מה שאני חושב, וואלה, לא רואים שם. וואלה, לא רואים, איך לא רואים? הגדרתי את לייב. לא יודע. נכון רענן, לא בדדו אף וירוס. הלאה, אני רוצה להראות לכם, ניכנס עכשיו רגע לשידור שהיה לי לפני שנה וחצי, עם עדי שם בדוי. חשוב מאוד לראות את זה, גם נראה את ההגדרות של מגפה מהמשנה, וגם נראה מה ההגדרות של מגפה שהארגון הבריאות העולמי שינה. אנחנו נראה את זה עכשיו בשידור, אני לא יודע כמה זמן זה, אבל בואו נראה, זה חשוב מאוד.
כן, כן, אני פה, אני פה.
כן, 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 בסדר. כי הגענו לחלק שלך. סליחה אם יש דיליי בשידור של ההקלטה, בסדר? לא נורא, לא נורא, תסלחו, בעיקר נראה מסמכים, הלאה.
Yes.
דיברתי ככה, לא יודע אם שמעת, אבל אמרתי שאנחנו נעבור כרי קצת על הגדרות מגפה, גם אצלנו, ביהדות, במסורת, איך הגדירו ומגדירים עדיין מגפה, ואיך מגדירים אותה היום, או איך מגדירים בצורה מקמקה מגפה היום. אז רוצה לשתף איתנו מסך?
כן, בהחלט, רק אגיד שאני לא מקור להלכה ולא מקור לשום דבר באופן רשמי, לזה צריך רב, ו...
אני כאן, יש פה בעיה קשה, בעיה קשה עם האינטרנט, לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע אם זה מכוון, אני עוד פעם מעלה את הסרטון הזה, נמצא את הנקודה.
בדיוק כמו במשנה וכמו...
אחזור טיפה אחורה.
הכי טוב איך להגדיר.
סליחה.
Yes.
רוצה, דיברתי ככה, לא יודע אם שמעת, אבל אמרתי שאנחנו נעבור כרגע קצת על הגדרות מגפה.
עשיתי הכנה וקיבלתי הדרכה לפני השידור מכבוד הרב אביעד נייגר שליטה, שכתב את הקונטרס, שפרסם את הקונטרס לא מזמן על הבונים החופשיים, והיה אצלך בשידור, אז תודה לרב אביעד על המידע, ועכשיו אני יכולה להקריא, רגע אני אעשה שיתוף, האמת שזה לא, זה ממש ממש מרתק. שנייה.
אני חושב שגם מה שהיה עד עכשיו היה די מרתק.
ברור, לא, לא, אני מתכוונת לזה שההתייחסות למגפה בתורת ישראל היא פשוט התייחסות מרתקת, כי היא גם נותנת באותה פשטות ובאותה נשימה גם את הפתרון, כלומר, את מה צריך לעשות כדי להתמודד מול מגפה. אז הנה, אז זאת ההגדרה... קודם כל נתחיל לפי הסדר, אז לפי הסדר נצטט קודם כל מהמשנה. במשנה ממסכת תענית פרק ג' הלכה ד'. המשנה מתחילה בנושא קצת אחר, וכן עיר שיש בה דבר או מפולת, דבר זו מגפה. זה השם של מגפה.
רגע, 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 את משתפת? לא, עכשיו רואים, עכשיו רואים, בסדר.
אוקיי. אז הנה ההגדרה היחידה והמדויקת למגפה שקיבל משה רבנו עליו השלום. מסיני מפי הגבורה, כלומר מי שברא את העולם יודע הכי טוב איך להגדיר מגפה ואיך לטפל במגפה, ואת זה אנחנו קיבלנו, זכינו בחסדיו וקיבלנו את זה. אז נתחיל מהמשנה, במשנה במסכת תענית פרק ג' הלכה ד', וכן עיר שיש בה דבר או מפולת, דבר זו מגפה, במה שנקרא מגפה היום זה
בערבית
נקרא... כן. אז וכן עיר שיש בה דבר או מפולת, אותה העיר מתענה ומתרעת, וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות. רבי עקיבא אומר, מתריעות ולא מתענות. עכשיו להגדרה עצמה, איזהו דבר, כלומר מהי בעצם מגפה? עיר המוציאה 500 רגלי, ויצאו ממנה 3 מתים ב3 ימים, זה אחר זה. הרי זה דבר, פחות מכאן אין זה דבר. זו לשון המשנה. עכשיו את לשון המשנה מנסח לנו, ריבנו ריבי משה בריבי מימון, הרמב״ם, זכותו יגן עלינו, אמן, בספרו, ספר ההלכה המפורסם והגדול ביותר, משנה תורה, בתוך משנה תורה יש הרבה ספרים, אז בספר זמנים, בהלכות תעניות, הלכה ה', כותב לנו הרמב״ם, ועל הדבר, איזו היא דבר? עיר שיש בה 500 רגלים, ויצאו ממנה 3 מתים בשלושה ימים, זה אחר זה, הרי זה דבר, עד כאן הוא מצטט לשון המשנה. יצאו ביום אחד או ב4 ימים, אז זה לא דבר, זה לא מגפה. היו בה 1,000, ויצאו ממנה 6 מתים בשלושה ימים, זה אחר זה, זה כן דבר, זה כן מגפה. יצאו ביום אחד או ב4, אין זה דבר, וכן לפי חשבון זה. ואין הנשים והקטנים והזקנים ששבתו ממלאכה בכלל מניין אנשי המדינה לעניין זה. הוא ממשיך בהלכה ו', ריבנו הרמב״ם, והוא כותב את הפתרון. והנה הפתרון, לא חיסונים, לא סגר, הפתרון, לא מסכה, היה דבר בארץ ישראל, מתענין שאר גלויות ישראל עליהן. היה דבר במדינה ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת, שתיהן מתענות, אף על פי שהן רחוקות זו מזו. זה אלה דברי הרמב״ם, כדי להביא גם את השולחן ערוך באורח חיים, סימן באורח חיים בשולחן ערוך, וכן על הדבר. איזה הוא דבר? עיר שיש בה תק רגלי, תק זה תף קוף, אני פירשתי פה בצד כתבתי, תף זה 400, קוף זה 100, זה יחד 500, בדיוק כמו במשנה וכמו ברמב״ם, הם כולם הם מצטטים את אותה הלכה. אז עיר שיש...
מצטער רבותיי, ממש מתנצל, לא יודע למה זה ככה, אני אעלה שוב את הסרטון. איתן, אם אתה כאן ויכול להיכנס לאולפן ככה לעזור לי בטכני, אני אשמח.
ישראל מתענין שאר גלויות, המפורסם והגדול ביותר משנה תורה, בתוך משנה תורה יש הרבה ספרים, אז... בספר זמנים, בהלכות תעניות, הלכה ה', כותב לנו הרמב״ם, ועל הדבר, איזו היא דבר? עיר שיש בה 500 רגלים, ויצאו ממנה 3 מתים בשלושה ימים, זה אחר זה, הרי זה דבר, עד כאן הוא מצטט לשון המשנה. יצאו ביום אחד או ב4 ימים, אז זה לא דבר, זה לא מגפה. היו בה 1,000, ויצאו ממנה 6 מתים בשלושה ימים, זה אחר זה, זה כן דבר, זה כן מגפה. יצאו ביום אחד או ב4, אין זה דבר, וכן לפי חשבון זה. ואין הנשים והקטנים והזקנים ששבתו ממלאכה בכלל מניין אנשי המדינה לעניין זה. הוא ממשיך ב... בדיוק כמו במשנה וכמו ברמב״ם, הם כולם דבר, היו בה 1,000 ויצאו ממנה 6 מתים בשלושה ימים, זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום אחד או ב4 ימים, אין זה דבר, וכן לפי חשבון זה. ואין הנשים והקטנים וזקנים ששבתו ממלאכה בכלל, בכלל מניין אנשי המדינה לעניין זה. היה דבר בארץ ישראל מתענין שאר גלויות עליהם, ודווקא דאיק הדבר בחולה. זאת אומרת, ודווקא כאשר יש דבר בכולה, בכל הארץ, ולא במקצתה. את זה מדייק הרן, רבנו ניסים, מפרק ג' דתענית. היה דבר במדינה, ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת, שתיהן מתענות, אף על פי שהן רחוקות זו מזו. תעניות, מסכת תענית, היא מרתקת, הגמרא גם מפרטת שם ומסבירה, וזה פשוט מרתק, כי פה משרד הבריאות. למניין אנשי המדינה לעניין זה. היה דבר בארץ ישראל מתענין שאר גלויות עליהם, ודווקא דאיק הדבר בחולה. זאת אומרת, ודווקא כאשר יש דבר בכולה, בכל הארץ, ולא במקצתה. את זה מדייק הרן, רבנו ניסים, מפרק ג' דתענית. היה דבר במדינה, ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת, שתיהן מתענות, אף על פי שהן רחוקות זו מזו. תעניות, מסכת תענית, היא מרתקת, הגמרא גם מפרטת שם ומסבירה, וזה פשוט מרתק, כי פה משרד הבריאות העולמי, פה ארגון הבריאות העולמי, ופה הפתרון, ופה גם מסופר לנו למה, ממה נובעת המגפה, ממה נובעות מגפות, ואיך מסדרים את זה, איך עושים תשובה על זה, באמצעות תענית. מה זה תענית, יש הלכות שלמות, זה מדהים, מוציאים את יוצאים החוצה עם חצוצרות, יוצאים החוצה עם חצוצרות, ואנחנו כל הזמן מתעסקים במטריאלי, כן מסכה, לא מסכה, מה, מי הם בכלל? הם לא קשורים לזה. אז זהו.
בואי נעבור רגע לארגון הבריאות, ארגון החולי העולמי הזה.
כן, וואו.
בואו נעבור רגע להגדרות, או ההגדרות החמקמקות, של אלה שמתקראים מבינים בבריאות, כן? בארגון החולי העולמי.
כן, אבל אני לא הכנתי את זה עכשיו, זה אני צריכה איזה 10 דקות.
אז אוקיי, אז רגע. 10 דקות? 10 דקות? רגע. אני אפתח קודם כל קובץ אחד. כמה דברים. אחד, בתיאור הסרטון, יש קישור לסרטון עכשיו שהראיתי עם עדי שם בדוי, ושם אפשר לצפות בהגדרות של מגפה, יש בתיאור הסרטון. שתיים, אני הולך להראות לכם עכשיו, איפה זה? אוקיי. אוקיי, אני רוצה שתראו את זה רגע, בסדר? נגדיל. רואים טוב, נכון? יופי. The elusive definition of pandemic influenza, מפיטר דוש. אוקיי, וזה מסמך, שימו לב למעלה, ארגון הבריאות העולמי, נקודה אינט, בולטין, ווליומס, טטטה, פורסם, שימו לב, ב-2011, אחרי, הוא מציין, אחרי 2009 הם עשו, אני אקריא רגע רק את ההתחלה. There has been considerable controversy over the past year, particularly in Europe, over whether the World Health Organization changed its definition of pandemic influenza in 2009, after novel H1N1 influenza was identified. סליחה, some have argued that Not only was the definition changed, but it was done to pave the way for declaring a pandemic. Others claim the definition was never changed, and this allegation is completely unfounded. זה מסמך מ-2011, בסדר? תקשיבו, אתם חייבים להבין, קודם כל מצטער, אני ארצה את השידור הזה עוד פעם, אבל אני חייב להוציא את זה, כי להוציא לי את זה מהראש ושיהיה בחוץ, ונעשה את זה שוב. זה מסמך מ-2011, אני אמשיך להקריא. Such polarized views have hampered, pagu, our ability to draw important conclusions. This impasse, combined with concerns over potential conflicts of interest and doubts over the proportionality of the response to the שפעת החזירים, يعني, has undermined the public trust in health officials, ממש. Okay, ארגון הבריאות העולמי did not change its definition of pandemic influenza for the simple reason that it has never formally defined pandemic influenza. אוקיי, יופי. שימו לב, למסמך, the elusive definition of pandemic influenza. The fact that despite 10 years of pandemic preparedness activities, no formal definition of pandemic influenza has been formulated reveals important underlying assumption about the nature of this infectious disease. חרטה ברטה. In particular, the limitation of virus-centric approaches merit further attention and should inform ongoing efforts to learn lessons that will guide the response to future outbreaks of novel infectious disease. להזכירכם, וירוסים לא בודדו, לא הוכח קיום של וירוס, לא הוכח הדבקה מווירוס. אני שם לכם את הקישור כאן למסמך שאני עכשיו נמצא בו, בסדר? שיהיה לכם אותו מול העיניים. רגע. הלאה. מקריא. What's part of the controversy? אני רוצה להמשיך. איפה זה? 533. כן. 33. However, כאן, אתם רואים את זה? However, the IHR review committee has called on WHO to develop and apply measures that can be used to assess the severity of every influenza epidemic, while noting that, ציטוט, כן? Assessing severity does not require altering the definition of pandemic to depend on anything but other than the degree of spread. עוד פעם. Assessing severity does not require altering the definition of pandemic to depend on anything other than the degree of spread. מקדם ההדבקה. לבחון את החומרה של מגפה, לא נדרש לשנות את ההגדרה של מגפה שתסתמך על עוד דברים מלבד מקדם ההדבקה. אתם יכולים לקרוא את כל המסמך הזה בעצמכם. אתם חייבים להבין שמה שבעצם מדובר עליו במסמך הזה, זה הסתמכות על מקדם הדבקה, לא על מתים, כמו שסיפרה לנו עדי שם בדוי בהנחיית הרב אביעד נייגר, על איך במסורת שלנו ובמשנה הגדירו מגפה, ושלא יהיה לכם לרגע ספק, ההגדרה שמגיעה מאיתנו, מבני ישראל, מהמשנה, מהמסורת, היא ההגדרה למגפה, שעליה מתייחסים כל העולם, כולל ארגון החולי הזה, אוקיי? הם באים ואומרים בצורה די חמקמקה עם מלא מילים שמתעתעות ומסתירות והמון ניגודים על ניגודים בתוך המשפט, כדי שיהיה קשה להבין, וזה לא קל להבין, שהם מסתמכים בעיקר nothing other than, אוקיי? מקדם ההדבקה. עכשיו, צריך להבין, ותכף אני אראה לכם עוד סרטון באנגלית, צריך להבין שאם היה מדובר היום, עכשיו, אוקיי, על מספר מתים, אז כמובן שהייתה מגפה, כפי שהיא מוגדרת במשנה. מכיוון שלא מדובר על מספר מתים, מדובר על מספר נדבקים או מאומתים, אנחנו מדברים על ההגדרה, או הגדרה במרכאות, כפי שהיא מתוארת במסמך הזה, או בארגון הבריאות העולמי. עוד פעם, ההגדרה האמיתית למגפה היא מספר מתים במספר ימים, כפי שראינו קודם, לא משנה כרגע אם זה שלושה אנשים בשלושה ימים, או חמישה אנשים בחמישה ימים, באותו אזור גיאוגרפי, מאותו הגורם או מאותה הסיבה. זה ההגדרה המקורית, המקורית ועתיקת היומין, זאת אומרת זה מלווה אותנו שנים, אוקיי? ההגדרה הזאת למגפה, של דבר, מגפה. ברגע שאנחנו לא מתייחסים להגדרה הזאת, ואנחנו מתייחסים, כפי שמתייחסים בשנתיים האחרונות בתקשורת, במשרד הבריאות שכפוף למשרד, לארגון החולי העולמי, אוקיי? בעצם החליפו את הפריזמה, את המשקפיים שדרכם מסתכלים על מגפה, ואומרים, לא, מגפה היא לא מספר מתים במספר ימים באזור מסוים מגורם מסוים. מגפה היא מספר נדבקים, מספר מאומתים. ולכן, מההתחלה בשנתיים האלה, מה שאנחנו רואים זה דיווחים על מספר מאומתים או מספר נדבקים, לווירוס שמעולם לא הוכח קיומו. לווריאנט או למוטציה שמעולם לא הוכחה קיומה. ומה שאנחנו רואים בתקשורת, גם היום, גם עכשיו, זה שהאומיקרון גורם לדלקת לב. אצל מי הוא גורם לדלקת לב? אצל מי שלקח זריקות שגורמות לדלקות לב. עוד פעם, אנחנו נראה דיווחים, בנט מוציא את זה, בתקשורת מוציאים את זה, דיווחים, על, יש המון מאומתים, המון נדבקים. אני אומר עוד פעם מה שאמרתי בשידור שקודם הופסק. כשנסעתי שלשום עם הנהג להפגנה, אמרתי לנהג, בוא נגיד ואני יש לי עכשיו צהבת והרפס ואליקובקטור וסטרפטוקוקוס, כל מיני דברים, עזוב רגע, לא יודע וירוס חיידקי, בוא נגיד ויש לי את כל זה בגוף. אין לי סימפטומים ואני לא חולה. יש לי את זה בגוף. אין לי סימפטומים ואני לא חולה. האם אני מהווה סיכון לך? הוא אמר לא. אמרתי לו תודה. עכשיו בוא נגיד בודקים אותי. ואז מספרים לך, הוא יש לו הרפס, יש לו צהבת, יש לו סטרפטוקוקוס, יש לו הליקובקטור, אוקיי? עכשיו מפחידים אותך מזה שבגלל שלי יש את זה, אני לא חולה בזה. יש לי את זה בגוף. עשו בדיקות דם, שתן, נזלת, צואה, מה שאתם רוצים. מצאו שיש לי כל מיני בקטריות, חיידקים וטפילים בגוף, ועכשיו מפרסמים את זה לכולם, שי יש לו א' ב' ג' ד', שימו לב, אני מזכיר, אני בלי סימפטומים ואני לא חולה, ומפרסמים לכם שאני נושא מחלות, אוקיי? ואני נושא, יש לי בגוף חיידקים, טפילים, פטריות, בקטריות, יש לי את זה בגוף, אני לא חולה ואין לי סימפטומים. מפרסמים לכם ששי חולה, מפרסמים לכם ששי נושא, הוא נשא, של הליקובקטור, הרפס, סטרפטוקוקוס, צהבת, ותוסיפו מה שאתם רוצים. מה קורה כשזה מפורסם בהפחדה, אתם מתחילים לפחד מזה, ממני. אתם עכשיו אומרים, שי, הוא מדבק, הוא נושא איתו מלא מחלות. לא אומרים לכם שגם אתם נושאים את המחלות האלה. אבל מפחידים אתכם משי שנושא את החיידקים האלה, נגיד, אוקיי, לא משנה כרגע מה זה, סוגי טפילים שונים, אוקיי? אני סליחה שאני לא מתייחס פה לבקשות, תפנו לבפרטי, אני חייב להמשיך את מה שאני אומר, זה חשוב כל כך, השידור הזה חשוב כל כך, חשוב לשתף אותו. עזבו רגע את מי שלקח זריקות, אני מדבר מצב רגיל, טרום קורונה, אוקיי? עזבו רגע מי שלקח זריקות, אולי הוא מדבק, עזבו רגע את זה. זה כבר משהו אחר, אנחנו בשלב אחר, אבל חשוב, אני רוצה רגע ללכת אחורה למקור, להבין איך השתמשו בהפחדות. שי נושא כל מיני בקטריות וטפילים, ומפחידים אתכם שהוא נושא אותם, אז אתם צריכים לפחד ממנו, ואז אומרים לכם, אתם גם יכולים לבוא לבדוק את עצמכם אם אתם נושאים את הדברים האלה. ברגע שאתם באים, אוקיי, אני אבדוק, אני רוצה לדעת, ואז נגיד אתם נושאים את הדברים האלה, מציעים לכם פתרון, אבל לא הייתה בעיה מלכתחילה, כי אני לא חולה ואין לי סימפטומים. פשוט מאוד להבין. וזה בנוסף למה שאמרתי קודם, ההגדרה מהמשנה של מגפה, אוקיי? וההגדרה או ה-so called הגדרה של ארגון הבריאות העולמי שנשען על מקדם הדבקה, אוקיי? פשוט, רבותיי, תבינו, כל התמלולים והשפה החדשה, אני לא מדבר על המסכות ועל הטרללת ועל הזריקות, אני מדבר על השפה שלימדו את כולם, שתפו לנו את המוח, flat the zone, במשך שנתיים עכשיו, flat the zone, עם מודבקים, מאומתים, מבודדים, זה הכל שפה נאצית, פשיסטית, לא, אין דברים כאלה באמת. אני יכול לשאת איתי מלא דברים ולא להיות חולה, וזו האמת, כל אחד ואחת מכם נוסעים איתם כל רגע מהחיים, מיליונים של חיידקים, טפילים, פטריות, תולעים, אפילו וירוסים אם תרצו, למרות שלא הוכח קיומו של וירוס. ואתם בריאים, אבל מפחידים אתכם ואומרים לכם שאתם עלולים להיות מאומתים. ובגלל שזה נעשה עם פסיכולוגיה של הפחדות, אז אתם רצים לעשות בדיקות. עשיתם בדיקה, נמצאתם מאומתים, אומרים לכם קחו זריקה. לקחתם זריקה, אתם מתחילים להיות חולים. עכשיו אנחנו בפרק של מחלות. והמחלות הן לא קורונה, סליחה, הן לא אומיקרון, הן לא דלתא, והן גם לא קורונה. המחלות כנראה, כמו שנראה, וכמו שמסתמכים על המידע הרפואי האמיתי שיוצא מהשטח, המחלות הן תקיפה של מערכת החיסון, מחלות אוטואימוניות, המחלות הן מחלות לב, המחלות הן מחלות רדומות, נגיד מישהו היה לה שלווקת חוגרת ועבר לה, לקחה זריקות, בום, התפרצה השלווקת החוגרת ביתר סט. זה המחלות היום. זה לא אומר שאין תסמינים של, שמגדירים אותם כתסמינים של קורונה, אוקיי? שיעול, עליית חום, ויש היום הרבה חולים, זה ככה אני שומע, הרבה חולים, הרבה מאומתים, הרבה בבידוד, אוקיי? אבל אנחנו אחרי שנה של זריקות, רעילות, וברגע שמכניסים רע על הגוף, הגוף מתחיל לייצר, באמצעות המנגנונים של הגוף, זה כמו, תראו, כשאתם לוקחים רעל, הגוף לא יודע מה לעשות איתו, אוקיי? אז מה הוא עושה? הוא זורק אותו לכיס מרה, הוא עוטף אותו בחומר. יש, בוא נגיד, יש גרגר של רעל, אוקיי? הגוף ישר, בום, לעטוף אותו, כדי שהגרגר לא יגיע לשום מקום אחר, ולא ייגע באיברים פנימיים, בפנים, ולוקחים אותו ושם את זה בכיס מרה של הכבד, אוקיי? שם זה הפח, זה הפסול, הפח השפעה של הגוף. אם הגוף לא הוציא את זה בפליטה או מאחורה, אוקיי? אז הוא איכשהו ינסה להתמודד עם זה ויזרוק את זה, יוציא את זה דרך האור, או יזרוק את זה לכבד. ואני לא רופא, וזה שום ייעוץ רפואי ושום המלצה רפואית, אני פשוט מדבר בהיגיון, כי משבשים לנו את ההיגיון בשטיפת מוח הזאת. אז עוד פעם, ברגע שהכנסתם זריקה לשריר, עקפתם את המנגנון הרגיל והטבעי של הקיבה, של המעיים, לפלטר דברים ולטפל בפסולת. אז אי אפשר להקיא את זה, זה בשריר. אי אפשר להוציא את זה מאחורה, זה בשריר. זה לא הולך לכבד, זה בשריר. זה אומר שזה נכנס עכשיו לכל הגוף, לדם, מטייל במחזור הדם. מה קורה? אני לא מדבר על כל הטכנולוגיות שעלולות להימצא בזריקות, אני מדבר ספציפית על מה שהגוף עושה בדרך כלל כשהוא נתקל ברעל בתוכו, אבל כרגע עקפו את כל המנגנוני טיפול בעניינים האלה, והגוף נאלץ לזרוק את הרעלים בדרכים אחרות. הדרך, אם הוא לא יכול להוציא את זה בהקאה או ביציאה אחורית, אם הוא לא יכול לפנות את זה לכבד, הוא ינסה להוציא את זה לאור, אוקיי? והוא גם ינסה להוציא את זה באפצ'י, והוא ינסה להוציא את זה בנזלת, והוא ינסה להוציא את זה ברוק, והוא ינסה להוציא את זה במוגלות, והוא ינסה... אתם מבינים? ומה שקורה עכשיו, זה אנשים שהוזרקו בשנה האחרונה, מתחילים לצערי, אל תבינו לרגע שאני חס וחלילה, חולים, המחלות הן לא בהכרח קורונה, מה שהם קוראים לו קורונה, כן? יכול להיות שיש תסמינים מהתקררות, מכל מיני דברים כאלה רגילים, אוקיי? הפרשי טמפרטורה והתגוננות של הגוף עם קרינה, עם ריסוסים בשמיים, עם רעלים במים, רעלים במזון, הגוף נחלש, מערכת החיסון נחלשת. למה? בגלל הזריקות האלה. הרב יובל השארוב דיבר על ADE, שכחתי את זה, אבל זה בעצם מחלות אוטואימוניות. הוא אומר, חצי שנה עד שנתיים מרגע קבלת הזריקה, אנשים יחלו במחלות אוטואימוניות, וזה גם אומרים רופאים בעולם. אין פה, סליחה, משרד הבריאות, תנו לי הוכחה, אני כבר חודשיים מחכה, יותר. אין פה הוכחה לבידוד וירוס, אין פה הוכחה לבידוד וריאנט דלטה או אומיקרון, יש פה הרבה חרטה והפחדות. עכשיו, למה ההפחדות האלה? אם אני, וכאן אני שנייה זז לעוד נושאים, כי מי שרוצה לדבר על הגדרת מגפה, והגדרת, אתם יודעים, חכו שנייה, אני אשים פה את הכישורים ליתר ביטחון, אמרתם שאין, אוקיי, למסמך ולשידור מקור בנושא, בסדר? אני שם לכם את זה פה. שמתי לכם את זה פה. מי שרוצה להיכנס גם לשידור הקודם שעשיתי עם אדישם בדוי, שהראיתי חלק ממנו לגבי הגדרת מגפה במשנה, וגם למסמך שהראיתי קודם בשיתוף מסך, מפיטר דוש, טושי, לא יודע איך קוראים לו, שייכנס, בסדר? בואו נעבור רגע. כמה נושאים עכשיו אני רוצה לעבור אליהם בבקשה, אוקיי? טוב, לא, אני אראה קודם את הגברת, שנייה, זה חשוב, פשוט. רק צריך למצוא את החלון הזה. בסדר, פה. אוקיי, בואו נראה את זה רגע, בסדר? שייר. פייסבוק. אוקיי, נראה לי זה, אני לא בטוח, בואו נבדוק. כן, סבבה. יופי. כאן דוקטור מרית מדברת, תקשיבו טוב, זה אומנם באנגלית, אני לא יכול לתרגם, אבל היא מדברת על מה שדיברתי עכשיו, היא מדברת על בידודי וירוסים, כך שהם לא הוכחו שהם קיימים, ועדיין אנשים נדבקים, מה קורה פה? אוקיי, זה סופר חשוב, תקשיבו, אני אעבור אחרי זה לעוד נושאים, גם ותזכירו לי מה שוכח, אבל גם ללייב שעשה אתמול אדם מתיאס, לגבי ההפגנה ולגבי סמיון ולגבי הקשרים לליכוד ולרני רע ודברים כאלה, וגם לגבי מובילי דעה אחרים, לא משנה איך קוראים להם, אבל מובילי דעה אחרים שנוטים לא להתייחס למידע העולמי, אוקיי? על שליטה. אני יודע שאין לייב ב-528, היה לי המון בעיות באינטרנט, לא יודע מה קרה, אני אעלה את זה אחר כך, מצטער. מצידי אני אעשה את השידור הזה 20 פעם, הוא כל כך חשוב, כל כך חשוב לאנשים. אין, אני אגיד את זה בפשטות, עוד פעם, עזבו את זה שאין וירוס, אין וריאנט ואין מוטציה כרגע, אוקיי? זה לא אומר שאין מוטציות בכלל, אבל אני מדבר ספציפית עכשיו, לא הוכח, לא שלחו לי שום הוכחה לבידוד הזה, ובהרבה עשרות מדינות אין הוכחה לבידוד של הווירוס, אין הוכחה לקיום הווירוס, לא בודד לפי הפוסטולטים של קוך וריברס, וזה הקנה מידה המדעי, אין שום דבר אחר, השאר סיפורים, מספרים לכם סיפור, כדי שתפחדו, ותעשו את מה שהסברתי קודם. בואו נקשיב רגע לדוקטור מרית, בסדר? אני אעזוב אתכם רגע, אני מתחיל.
I think the other point to be made here is they may, you know, we, the biggest lie may be even another step, and that is that we keep talking about viruses, but keep in mind, we don't have true isolates of viruses, not just for this, but I couldn't believe that. I listened to Andrew Kaufman and Dr. Cowan and Stefan Lonk and all these guys, and I said, are you kidding me? After a year of hell, we don't have a virus? But it turns out that, and it's very easy to fool people because it's a complicated technical point, but the bottom line is that the viral genomes that we have for this, what they claim is the genome of SARS-CoV-2 only exists in silico as a computer programmed genome. And you know, I heard somebody say this, and I think it's pretty cute, and I'm going to start adopting it and plagiarizing it, and that is that this is what really separates, you said it, it gets human beings to fear each other, which is a perfect way to control a population, by having them be afraid of each other rather than afraid of the controlling mechanism. And what they've done is created these little fake mythical flying unicorns that make us sick. This whole concept of disease that somehow I have these things that I breathe out that nobody can see and nobody's ever actually isolated.
אני רק רוצה ממש לקטנה רק להגיד שימה קודם שמייצרים את זה במחשב, וזה מתאים בדיוק רב לתשובה שקיבל שי, שכחתי את שם המשפחה שלו, משרון אלרועי פרייס, שאמרה לו, בודדו את הווירוס בריצוף גנטי. ריצוף גנטי זה סימולציית מחשב. בואו נמשיך.
But we are sure that they are what causes disease, and that when I go into and stand next to you, I breathe on you and you get sick. We were taught that, I believe that in medicine, you know, forever. But you know what? It turns out when you really look at what's been going on, we don't have evidence for that, including in 1918, where they could not prove transmission. And they did a lot to try and prove that. People need to go back and look at that. They had people that were dying or very, very sick with the 1918 quote pandemic of influenza breathe on volunteers. None of them got sick. They had them, they took the, you know, for lack of a better term, snot and goo out of the lungs, and they put them into these volunteers. That didn't do it.
שימו לב, היא מתארת מה הם עשו בשביל להדביק אנשים ולא הצליחו להדביק אנשים. מדובר על אלפי אנשים שניסו את זה עליהם, לקחו מה שהם קוראים לו וירוס שטענו שהוא גורם למחלה, הכניסו אותו לסנות, דחפו אותו לאנשים לגוף, לא נהיו חולים, אין הדבקה.
Literally even spun that stuff down and injected into volunteers that didn't do it. And the other thing is that the horses were getting sick back then. Now, influenza does not come from the term of some Latin for some virus. Influenza just means influence. And if you really go back in time, it seems like and the horses, by the way, they couldn't prove transmission either. They put, you know, bags over their heads, got the goo, put it on other horses. None of them got sick. What's going on here? We see that with this. We see people. So when I hear one of the problems of saying it's no worse than the flu for people on the receiving end that are really getting sick, they say, wait a minute, my relative just died. It's really making people sick. And I do see as a treating physician, I see people that are younger having worse problems than I've seen in the past, but I'm, you know, for me. However, what we don't know is what's really causing it. And people need to understand that we haven't proved transmission. We don't have a virus. We don't have a test. We don't have autopsies. What we have is a syndrome of symptoms, the symptoms being, you know, flu-like symptoms, but nothing that's pathognomonic, nothing that's really characteristic of any one disease. And at the end of the day, there's several things that could do this. One of them, a lot of things that we might think about as transmissibility that might look to us like transmissibility really aren't. And I think Dr. Cowan goes over this very beautifully in his book, Contagion. And he talks about the fact that if you don't know what radiation is, if you hadn't discovered uranium and Marie Curie and all that, and you send people down into a mine and they start getting sick, it would look like they're transmitting to somebody, each other, a disease. And you pull them out of the mine and some of them die, but some of them get better. And you think, oh, well, that was a disease. But it could have been that there was contamination with radium or uranium or something down in the mine. Now, we understand that kind of ionizing radiation now. What we don't appreciate, and because we've been lied to in the same way we were lied to for decades about the damages of cigarette smoking by the AMA, for example, is EMF, is non-ionizing radiation. And there's a ton of, when people choose to look, there's a ton of evidence. So it turns out the symptoms of COVID could be produced by cellular type EMF toxicity, by graphene oxide toxicity that we know is in these so-called vaccines that are really, the FDA has called viral-based genetic therapies, and by an artificially created spike protein that was made in a lab. We know that. I think anybody to deny that at this point is not in reality here. So what we don't have is evidence of this little flying unicorn we call SARS-CoV-2. So I'm thinking we're being distracted from a big problem here, and that's the EMF.
No, we have evidence that there are many unicorns flying and they are flying for million for thousands of years, and we know them. They enter us, and we live with them. This is what we know. We know that they replicate in our cells. Yes, we know, but the causality, the reason why we get ill, this is a multifactor thing. And there are so many things coming together. And the thing, what makes us ill is our immune system, which is reacting with us. You know, there are, even when you walk through the meadow and you're allergic, there's not.
Okay. מה שחשוב פה להבין זה שדוקטור מריט בעצם, דוקטור מריט בעצם דיברה, היא אמרה שלושה דברים. אחד, באמת לא הוכח בידוד וירוס, או וריאנט או דברים כאלה. שתיים, לא הוכח הדבקה. שלוש, הגורמים שכן עשויים להיראות כאילו יש הדבקה, הם גורמים סביבתיים. במקרה הזה היא מציינת קרינה. היא אומרת, נתנה דוגמה של דוקטור תום קורן, שמדבר, אני אשלח קישור לשידור הזה עם דוקטור מריט, דוקטור קורן נותן דוגמה, תחשבו שיש קורי פחם במכרה, אוקיי? עכשיו, זה היה בתקופה לפני שגילו את ההשפעה של קרינה רדיו-אקטיבית. ונגיד בתוך המכרה הזה יש משהו שפולט קרינה רדיו-אקטיבית. והם כולם במכרה קורים. והם מתחילים להשתעל ומתחילים לחלוט. אז מה אנחנו בעצם אומרים? והם יוצאים החוצה, וחלק מתים, וחלק חולים, וחלק מאומתים, נדבקו, זה, אומרים, כנראה שאחד, משהו הדביק אותם, אוקיי? והם מדביקים אחד את השני, כי זה לא רק אחד חולה, אנחנו רואים הרבה חולים, אבל בעצם זה בגלל שלא מצאו עדיין את הגורם הסביבתי, אוקיי? שאפשר לתלות בו את הסיבה למחלה, אוקיי? עכשיו, זה מאוד חשוב להבין את זה, כי רוב האנשים, כמו ש... הייתה פה הודעה, אני לא זוכר, כן, נורית כתבה, וגם ככל שהזמן עובר, אנשים שוכחים ומפוקסים על דברים אחרים, והאמת הופכת לשקר, נכון? אוקיי? זה כל כך נכון, בגלל זה אני מדבר על ההגדרה של מגפה שוב, כעבור שנתיים או שנה וחצי, אני מדבר על זה שוב. חשוב להבין, אין פה מגפה. יש מגפה בהתאם להגדרה שלה לפי ארגון הבריאות העולמי, שטוען שהוא לא באמת מגדיר, וזה לפי מקדם ההדבקה. עוד פעם, אני אראה את זה, סליחה, אני אראה את זה רגע, שוב, בואו נראה רגע. חשוב להבין, במסמך הזה, אוקיי? המסמך הזה פה, round table, מהארגון הבריאות העולמי, רואים את האתר, כתובת אתר, the elusive definition of pandemic influenza, מפיטר דושי, בעמוד, אתם יכולים לקרוא את זה, שמתי קישור, בעמוד 533, כתוב, while noting, זה מתחיל למעלה, however, the IHR review committee has called לארגון הבריאות העולמי, to develop and apply measures that can be used to assess the severity of every influenza epidemic, okay? While noting that assessing severity does not require altering the definition of a pandemic to depend on anything other than the degree of spread. זאת אומרת, בשביל לבחון ולהגדיר כמה מגפה היא חמורה, מספיק, אני מבטל את כל השלילה שיש במשפט, מספיק להסתכל רק על degree of spread, מקדם ההדבקה. אתם מבינים עכשיו למה מדברים רק על מאומתים ונדבקים? נתנאל, אל תהיה נודניק, בחיית, מחקתי כבר את התגובה שלך, אני יוצא אותך. לא, לא, זה לא מה שפורסם, אתה קורא לא נכון, עזוב אותי. הבנתם על מה אני מדבר? מדברים פה על מקדם ההדבקה. עוד פעם, יונית, הרגע תרגמתי. בשביל לבחון חומרה של מה שהם קוראים לו מגפה, אוקיי? הם רוצים, הם אומרים מספיק להסתכל על מקדם ההדבקה. והחל מ-2020, על מה מספרים לנו? על הדבקות ועל אימותים, לא על מתים, כמו שכתוב במשנה מהי מגפה, מספר מתים במספר ימים באזור מסוים. הפחידו אותנו שיהיו מלא מתים ברחובות. לא היו. ואז עברו לדבר על מאומתים ונדבקים. גם כנראה שאין. יש מאומתים אולי, אין נדבקים. מה קורה היום בשנה האחרונה? הרבה אנשים מתחילים להיות חולים, וזו המגפה, מגפה של הזריקות. ואני בכלל לא מדבר על ההשפעות הנוראיות של המסכות והמטושים. אם אני מתייחס רק לזריקות, אוקיי? חשוב להבין שהשקר הוא לא התחיל במסכה, בסגר, השקר כבר הוכן מראש ב-2011 או 2009. עוד פעם, אנשים, כפיר, מה לא ברור? מגפה בהגדרה שלה, תראה את תחילת הסרטון, מגפה בהגדרה שלה זה מספר מתים, במספר ימים, באזור תחום מסוים, מאותם הסיבות, או מאותו הגורם, אוקיי? אם אחד נפל בהגג ומת, אוקיי? ואחד דרס אותו אוטו, אוקיי? ואחד היה זקן וחולה, ושלושה מתו בשלושה ימים, אבל לא מאותה סיבה, זה לא מגפה, אוקיי? אתם יכולים לראות אחורה מה שראיתי עם אדישם בדוי, וגם יש קישור לשידור הקודם שעשינו עם אדישם בדוי בנושא הזה. הלאה, אני רוצה רגע לעבור נושא. ואני אחבר את זה גם לעוד סרטון עכשיו, שתכף נראה של עורך דין ולנטינה. אוקיי, עורך דין. הלאה. שלשום הייתה הפגנה בתל אביב. לא נתנו לי לדבר. לא הייתי בין הדוברים. לא אמרתי שהייתי בין הדוברים. הלכתי לאורן פסטנק, ביקשתי לדבר. אמר לי בסדר, בקצור, אני לא חוזר על זה שוב. הלאה, זה היה מה שהיה. הוציא אתמול לייב אדם מתיאס, וסיפר בלייב שלו שסמיון, שכן דיבר בהפגנה, וכן הצטלם עם חלק מהמארגנים, עובד אצל רני רהב, שעובד עם ביבי. ושמה שההפגנה הזאת הייתה בעצם אתמול, אצל יאיר לפיד, אוקיי? בשביל שיאיר לפיד יצא החוצה ויהיו פנים, שהוא יגיב, ואז ביבי יוכל להתמודד מולו, כי ביבי ברמה האישית הוא יותר חזק מהרמה הגושית. זאת אומרת, ביבי רוצה להיות מול לפיד, או מול בנט, או מול מי שזה לא יהיה, אוקיי? כי באישי הוא ינצח, כי הציבור הישראלי עדיין חושב שביבי מלך ישראל וכל השטויות האלה, אוקיי? אז תודה לאדם מתיאס על ההבהרות האלה. זה לא משנה את התמונה ש... בהפגנה מדברים רק על נושאים מסוימים, לא על סדר עולמי חדש ולא על דברים האלה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי עורך דין ולנטינה הוציאה סרטון.
ערב טוב.
אנחנו כבר נראה אותו, בסדר? היא הוציאה אתמול סרטון בתשיעי. שנייה. ומה שהיא אומרת הוא מאוד נכון, כי תזכרו שאין מגפה, כן יש דיקטטורה, כן יש סדר עולמי חדש שהם רוצים לכפות על כולם, ובשביל לכפות את זה הם צריכים שאנחנו נפחד ונסכים לכל התנאים שלהם בשביל לשמור לנו על החיים ולהציל אותנו מהווירוס הנורא שמעולם לא בודד ומעולם לא הוכח שגורם להדבקה כלשהי, אוקיי? אז הם המציאו את הסיפור הזה כי ראו בהיסטוריה שזה עובד. לא משנה אם זה השפעת ההיא או השפעת הזאת או משהו או האיידס, זה לא משנה. הם הצליחו להבין שאם הם מפחידים אנשים עם וירוס קטן שאף אחד לא רואה אותו, רק הם במיקרוסקופים שלהם, אנשים יפחדו ויעשו מה שאומרים להם. אוקיי? המטרה היא השתלטות. קורונה, שליטה. מי שלא ראה את הסרטון הזה של אדישם בדוי לפני שיצא לפני שנתיים, מצגת מופלאה. קורונה זה שליטה, קורונה זה כתר, אוקיי? זה השתלטות הכתר, קורונה זה שליטה, המטרה להשתלט על משאבים, אדמה, מים, אוויר, מזון, אנרגיה, ואז עוברים למשאבים החשובים באמת, ילדים, סחר בילדים. עכשיו, אני לא אראה פה את כל ההוכחות שיש, הרשת מופצצת בהוכחות והראיות האלה, והרשתות גם מצד אחד נסות סנזר את זה, וגם אחרים מוצאים דרכים לפרסם את זה. ילדים זו המטרה, א', טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני אעבור עכשיו לעורך דין אלינה, אוקיי? עורך דין ולנטינה נלין, סליחה. מה שהיא אומרת זה שכל המטרה עכשיו של בהלת האומיקרון, שנדבקים ממנו ומאומתים לו, אבל לא חולים ממנו, חולים מהזריקות, אני מזכיר לכם, בהלת האומיקרון נועדה שוב להבהיל את הציבור, ואז להבהיל את המחוקקים, כדי לקדם עוד יותר השתלטות על המשאבים שלנו, לקדם עוד יותר את חוק הסמכויות. עכשיו, זה משהו אחד, ללכת לוועדה, אני אגב נרשמתי כבר לדיוני הוועדה, כנראה מחר, אני לא יודע, אולי אני אעשה עוד שידור היום, כי יכול להיות שאני מחר עולה לירושלים ולא חוזר הביתה, אני לא יודע, אבל מה שבטוח שנרשמתי לוועדה הזו ועדיין לא קיבלתי תשובה. בכל אופן, זה משהו אחד ללכת לוועדה ולדבר איתם, לדבר איתם על, לא יודע, אולי שמי יממן את הבדיקות, וזה משהו אחר לבוא ולהגיד להם אתם חבורת פושעים, כי אתם, ההגדרה של מגפה, לא מגיעה מארגון הבריאות העולמי, ולא מבוססת על מאומתים, הגדרה של מגפה מבוססת על מקרה מוות, לא מאומתים, לא נדבקים, שהם לא חולים ואין להם סימפטומים, לא על זה מתבססת הגדרת מגפה, ואם אנחנו ואתם, אותם מחוקקים, נשמעים להם, להגדרת מגפה של ארגון הבריאות העולמי, שמגיע מהאום, שידוע שהוא אנטישמי, ורוב החלטות האום הם נגד ישראל, נעזוב אפילו את זה, אז אתם בבעיה, ואתם גורמים לנו להיות בבעיה, ולכן בשביל לסדר את העניין, אנחנו צריכים להוציא אתכם, כי אתם הבעיה. אוקיי? עכשיו בואו נשמע רגע את עורך דין ולנטין אנלין.
היום 9 בינואר, והיום התקיים אחד הדיונים החשובים ביותר בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. מדובר באחד בסדרת הדיונים לקראת 31 בינואר. מה קורה ב-31 בינואר? מסתיים תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש. החוק הזה הוא בסיס לרוב ההגבלות שהוטלו על הציבור בהקשר של קורונה, והחוק הזה הוא גם מיוחד מאוד במובן שהוא משנה את שיטת הממשל, הוא מעביר לקבוצה קטנה של אנשים, לקבינט הקורונה, סמכויות חקיקה מאוד מאוד נרחבות. הוא למעשה מרוקן מתוכן את סמכויות בית הנבחרים, את סמכויות הכנסת. למרות שמדובר בדבר כל כך משמעותי, הדיון התקיים ממש בנוכחות מאוד מצומצמת, כמעט ולא היו נציגי הציבור, היו כמה נציגים בזום, אבל בחדר ממש נוכחו כמה חברי כנסת ספורים, נציגים של משרד הבריאות ומשרד החינוך. ולמעשה שוב מדובר בדיון שהוא מאוד חד צדדי, אין מומחים בלתי תלויים, אין נציגי ציבור שיציגו בפני הוועדה את התמונה הרחבה של מה שמתרחש, אין קורבנות של הזריקות שיגידו מה קרה לבריאות שלהם ואיפה באמת נמצא הסיכון האמיתי לבריאות הציבור, ואין אנשים שיגידו אין שום סיבה לסמכויות מיוחדות. מדובר במחלה שתודה לאל הפכה להיות מאוד מאוד נדירה. נכון להיום יש באמת עשרות ספורות של חולים חשים במחלה, ומדובר במספרים שהיו יותר מתאימים למחלה נדירה ואקזוטית מאשר למגפה העמונית. יש, נכון, יש איזשהו גל של בדיקות, אבל רוב האנשים, רוב מוחלט של אנשים שנמצאו מאומתים, הם אנשים שלא חולים ומרגישים טוב. למרות שהמחלה, תודה לאל באמת...
שמתם לב מה היא אמרה? נמצאו אנשים מאומתים, לא חולים, בדיוק מה שהסברתי קודם.
לא כאן, הסמכויות עדיין כאן עד 31 בינואר, והוועדה ממש מקדמת הערכת תוקפו של החוק עד סוף שנת 22, וגם מדובר בכמה החמרות לעומת החוק החיים. למשל היום נציגה של משרד הבריאות הציעה בצורה מאוד רצינית, לגמרי רצינית, למנוע גישה לשירותים חיוניים לאנשים מאנשים שלא עשו זריקה או בדיקה. זאת אומרת שאדם שלמשל זקוק לעזרה רפואית לא יוכל לקבל אותה אם לא עשה התערבות רפואית זאת. ואדם שבא לקנות אוכל לא יוכל להיכנס לפני שהוא עושה בדיקה, ואם הבדיקה לא נגישה או הבדיקה עולה כסף ואין לו אפשרות לשלם את זה, אז פשוט הוא לא יוכל לקנות את האוכל. זה ממש דאגה לבריאות הציבור, אבל בצורה רצינית לגמרי הציעו את זה נציגים של משרד הבריאות. דברים כאלה לדעתי לא צריכים לקרות, זה ממש מסכן את המשך החיים הסדירים. ולמעשה אין שום סיבה בכלל שחוק הסמכויות המיוחדות יוארך. אותם עשרות חולים שיש, אותם עשרות חולים קשים שיש, יש מומחים, יש רופאים שיטפלו בהם ויש מטפלים, וזה באמת מלאכה שלהם. אנחנו כציבור, אנחנו צריכים לחזור לחיים סדירים, אנחנו צריכים לחזור למצב שאנחנו נמשיך לעבוד ולהרוויח, ונוכל ככה לתרום את חלקנו בסגסוג של המדינה, בסגסוג של מערכת הבריאות. ידוע שמערכת הבריאות היא ניזונה ממס בריאות, שזה 3.1 אחוז על כל הסכומים שעד 6,300, ועל כל הסכומים שמעל 6,300, 5%. אלה סכומים שכל אדם משלם כל חודש, ולמעשה אם הכנסות של הציבור יורדות, ואם אצל הרבה אנשים הכנסות יורדות מתחת ל-6,300 לחודש, אז ההכנסות של מערכת הבריאות יורדות בצורה מאוד משמעותית, וזה מה שצריך למנוע כדי למנוע קריסה של מערכת הבריאות. הצעת החוק נידונה עכשיו בוועדת חוקה, חוק ומשפט. נידונים, היו שם הצעות מעניינות אחרות, למשל להעביר בצורה ישירה בלי לשאול הורי הילד מידע אודות מצב התחסנות של הילד, ישר להעביר למוסד החינוך ולמעשה ליצור מצב שבו ההתייחסות של צוות החינוך תהיה שונה לילדים מחוסנים וילדים לא מחוסנים, דבר שיכול לגרום בהמשך לפגיעה, לאפליה בין הילדים וגם ליצור איזושהי טראומה לכל החיים. חבל מאוד שהדברים האלה נידונים בצורה רצינית, וזה קורה, אחת הסיבות שזה קורה, שלמעשה אין שם נציגים של הציבור. חשוב להדגיש עובדה, שתהליך של חקיקה של חוק, זה תהליך שיש בו שלב עם אפשרות לציבור להשתתף, להופיע ולהשפיע. וזה השלב הנוכחי, הדיון בוועדה הרלוונטית של הכנסת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דיון בוועדה, זה השלב שכל אדם יכול לפנות לוועדה ולהגיד, אני מעוניין להשתתף בדיון, יש לי מה להגיד, אני מומחה, אני הורה, אני אדם שנפגע מחיסון, אני חושב שקורה פה משהו שלא צריך לקרות. ופונים לוועדה במייל, אנחנו פה מצרפים לתחת לסרטון את הכתובת של הוועדה, אחרי יצירת הקשר עם הוועדה אפשר לוודא גם שהמייל הגיע, לפנות בטלפון. מה שחשוב שצריך לפנות לפני הישיבות, לא רצוי לפנות באותו יום, כעיקרון ההרשמה נסגרת יום אחד לפני, שעה אחת לפני הדיון, אבל רצוי כמובן לפנות מבעוד מעל. אז הדיונים הבאים בנושא של הצעת החוק יתקיימו מחרתיים, יום שלישי, 13 בינואר, בשעה 11. יש אפשרות שהדיון הזה לא יתקיים מסיבות טכניות, הוא בינתיים בסימן שאלה. בטוח יתקיים דיון ביום חמישי בשעה 9:30, והיום אמר יושב ראש ועדת החוקה שהוא מתכנן ביום ראשון 16 בינואר ממש לסגור את הצעת החוק, לערוך הצבעה בוועדה ולהעביר את הצעת החוק לקריאה ואישור במליאת הכנסת. שוב, הדיונים במליאת הכנסת הם סגורים לציבור, אין לשום נציג, לשום מומחה אפשרות לגשת לדיון במליאת הכנסת ולהשפיע. אבל השלב של דיונים בוועדה זה שלב קלאסי שבו כל העם נשמע. ומה שקרה לפני חודשיים, היו מאות פניות לוועדה, והוועדה אז החליטה לא להאריך את החוק עד סוף השנה. אז גם הפעם, אם אנחנו נהיה שם, אם אנחנו נגיד את הדברים שלנו, יש אפשרות שזה ישפיע על החלטת הוועדה. אם הדיונים מתקיימים בחדר סגור, בלי נוכחות הציבור, בטוח הצעת החוק תקבל צורה מאוד מאוד מדאיגה. אז בבקשה, תפנו לוועדה, תגיעו אדם עם תו ירוק, מי שמחוסן או מחלים, או מי שעשה בדיקה, יכול להגיע לוועדה, לא מספיק להגיע עם בדיקה, צריך להגיע עם אישור של בדיקה, שהוא מהווה תו ירוק זמני, ואדם כזה יוכל להגיע ולהופיע. חשוב מאוד לכל אדם שיש לו אפשרות לקבל תו ירוק, כן, להגיע ולהיות פיזית נוכחים בוועדה. זה באמת נראה מאוד מוזר שנושא כל כך חשוב, נידון בחדר כמעט ריק, ומי שלא יכול להגיע מסיבה זאת או אחרת, פשוט לבקש להיות נוכחים ולהשתתף באמצעות זום. פעם קודמת באמת כל האנשים שפנו וביקשו להשתתף באמצעות זום הושתקו, לא נתנו להם לדבר, זה היה ב-22 בנובמבר. אי אפשר להיות בטוח שכן ייתנו לדבר הפעם, אבל בנוסף לפנייה ובקשה להשתתף בזום, מומלץ גם להעביר חומרים לוועדה. מי שמומחה, יש לו חוות דעת, יש לו חומרים מדעיים, להעביר, להציג בפני הוועדה, כי התמונה שעכשיו מוצגת בפני הוועדה היא חד צדדית, ודיון על סמך תמונה חד צדדית הוא לא יכול להיות דיון שמביא לתוצאות טובות.
תודה רבה לעורך הדין ולנטינה, ולמי שחשב, לא, אתם חייבים, תראו, אתם אומרים, מה זה יעזור אם נדבר? רבותיי, אני מדבר 12 שנה, עוזר או לא? עוזר, נכון? לא משנה כרגע במה ואיך, עוזר. אם באים להרוג אתכם, אתם שותקים, כי אתם אומרים, מה זה יעזור? שאתם בעצם יכולים להגיד כמה דברים, אתם יכולים להגיד, אל תהרוג אותי, אתם יכולים להגיד, בבקשה, אל תהרוג, אתם יכולים לנקוט בהרבה דרכים, בשביל להגיד לאותו בן אדם שבא לעשות את זה, שהוא עובר על חוק, הוא עובר על מוסר, הוא עובר, מה שאתם רוצים. לא לדבר, זה מטופש. הכלי הכי חזק שיש לכם, זה המוח והפה. לא לדבר, זה טיפשי. לדבר זה מצוין, לדבר מילים טובות ובינה וחוכמה זה ממש טוב, אוקיי? בלשון מאוד פשוטה. בקיצור, אין לי תו ירוק, נראה לכם שיש תו ירוק, אז אני אעשה את זה בזום, אני לא יודע. אני נרשמתי, אני לא אסע לכנסת כי לא ייתנו לי להיכנס, אבל אני מקווה שייתנו לי לדבר בזום. טוב, דבר נוסף. דבר נוסף שרציתי לומר לפני שאני מסיים. תראו, כל מיני מובילי דעה ברשת, מדברים, ההוא ממסדי, זה סוכן, ההוא שטול, זה, תקשיבו. אני אגיד את זה הכי פשוט שאני יכול. אני אישית לא יודע מי ממסדי ומי לא. אני יכול להעיד על עצמי שאני לא, אבל לא יכול להעיד או לדבר על אחרים, אוקיי? עכשיו, גם אתם, תעשו בשכל, ואל תוציאו האשמות סתם, כי א', אולי אתם טועים, ב', זה לא נכון לעשות את זה בצורה הזאת, אוקיי? אז בעקבות ההפגנה של שלשום, התחילו כל מיני שמועות שההוא ממסדי וזה ממסדי, כי הורידו אותי, כי לא נתנו לדבר. אז לא יודע מי מאלה שהיו שם ממסדי, לא יודע. האמת שזה גם לא מעניין אותי. אבל צופים, קוראים, בין אם שלי, בין אם של אחרים, התחילו לכתוב להרבה אחרים שפרסמו את ההפגנה, או שפרסמו תמונות מההפגנה, שהם ממסדיים וכן הלאה וכן הלאה. אז עוד פעם, אני לא יודע מי ממסדי ומי לא, אבל חשוב להבין, מבחינתי לפחות, בתקופה הזו, מי שמדבר רק על תו ירוק ורק על זריקות, אוקיי? לדעתי חוטא. למה? כי הוא מדבר רק על חלק מהאמת. ואנחנו בתקופה, אנחנו על זמן שאול כמעט, אוקיי? אנחנו בתקופה שצריך לדבר כמה שיותר אמת. אז יכול להיות שאנשים לא יודעים, מובילי דעה אחרים לא יודעים תמונה יותר גדולה ממה שהם מדברים עליה, בסדר, ניחא. אז הם לא פועלים בזדון או בכוונה תחילה, הם פועלים מתוך תמימות ומתוך העולם או תפיסת המציאות כפי שהם רואים אותה היום. עם זאת, אני בא ופונה דווקא לאותם מובילי דעה, אוקיי? אני קודם כל אומר לכם, אל תאשימו סתם, אל תוציאו, אל דברו סרה באחרים, זה לשון הרע וזה לא נכון, ואתם גם עלולים לטעות בלי קשר, גם אם זה נכון או לא. יש פה בעיה, אוקיי? אז תבינו, תבינו שכשאתם מדברים או כותבים, זה משפיע. אפרופו מי שאמר לי מה יעזור לדבר, הדיבור משפיע, במיוחד אם יש בו כוונה, אוקיי? אז תיקחו בחשבון, קודם כל הקהל הרחב נקרא לו, לא לדבר סתם, אתם יכולים לחשוב את זה, אתם יכולים לדבר את זה עם חברים, אבל לבוא ולהאשים מישהו על זה שהוא ממסדי או סוכן או שתול, זה לא נכון, אתם יכולים לבקר את הפעולות שלהם. למה אתה לא מדבר על ממשלה עולמית? למה אתה לא מדבר על נזקים של קרינה? למה אתה לא מדבר על כך שאין וירוס, לא בודדו אותו מעולם? אוקיי? זה בסדר. למה אתה לא מדבר על הגדרה של מגפה? למה אתה... תיקחו נושאים שמבחינתכם הרבה יותר רחבים, ותשאלו את האנשים, את מובילי הדעה, למה הם לא מדברים על הדברים האלה? אל תאשימו אותם. אחד. שתיים, אני פונה למובילי הדעה. אנחנו חיים היום בעידן כזה, שהמידע כבר נגיש, זה לא לפני 10 שנים, 12 שנה, 20 שנה, שהייתם צריכים לרצות לגלות את זה. היום, אם אתם בקבוצות הנכונות, וכמו שהרשתות סגרו אותנו בקבוצות מסוימות, המידע נגיש. עכשיו, כן, יש פייק ויש לא פייק, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתם צריכים להבין, אני פונה עוד פעם למובילי הדעה, לא משנה איך קוראים להם. לא משנה אם אתם מובילי דעה באינטרנט, מובילי דעה ברחוב, זה לא משנה כרגע. אם אתם חושבים שאתם יכולים להמשיך רק על, לדבר רק על קמצוץ מהאמת, ולא לתת תמונה רחבה יותר, לא משנה אם היא פוליטית, אם היא עולמית, אם היא רפואית, אבל לא לתת תמונה רחבה יותר, למרות שאתם יודעים שיש דברים בגו. אתם פה חוטאים למה שלקחתם על עצמכם לעשות. כלומר, אתם לקחתם עצמכם להוביל קהילה או קהל, אתם לקחתם עצמכם להיות מובילי דעה ולספר אמיתות או אמת לקהל שלכם. אם אתם לא אומרים את כל מה שאתם יודעים, אתם הופכים לצנזורה. אתם מצנזרים מידע מהם. ואתם פה עושים, אני חושב, אני לא רוצה לומר מה, אבל זה לא נכון לעשות, אוקיי? אני אומר את זה בהכי עדין שאני יכול, זה פשוט לא נכון לעשות. אתם יכולים להביא מידע, גם אם אתם לא בטוחים בו, אבל אתם יודעים שהוא עשוי להציל חיים, הוא עשוי לפקוח עיניים, תנו לאנשים להחליט. אנחנו בתקופה כזו, בדיוק כמו שאמרתי, אני סיפרתי לנהג שלשום, שלקחנו להפגנה, סיפרתי לו כל מיני דברים, הוא פקח את עיניו, בסדר? משהו שם זז, משהו קרה, הוא לא יכול לחזור אחורה. אז כשאתם מוציאים מידע החוצה, גם אם אתם לא בטוחים בו, תוציאו אותו עם הסתייגות, תגידו, אני לא בטוח לגבי המידע, אבל הוא כל כך חשוב, אתם תשפטו אותו, אתם תבדקו אותו, אתם נבחנו אותו. אם אדם X מוכן לדבר רק על תו ירוק, ומוכן לדבר רק על מחיר הבדיקות, אבל לא מדבר על סדר עולמי חדש, ועל איך כל המערכות האלה עושות יד אחת, בשביל להשתלט לנו על החיים, להשתלט על הילדים, על המוח, על התודעה, על הגוף, על הביוסנסור, הביודאטה מהגוף. אם אתם לא מסוגלים לדבר על זה, אל תובילו. ואם אתם כן מדברים על זה ולא בטוחים, תוציאו את זה עם הסתייגות. ואני פונה שוב לקהל, אם אתם עוקבים אחרי מישהו, או מישהי, או מישהם, ואתם חשים שהם לא נותנים לכם את האמת, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אתם מחליטים. נכון, אין חובת חיסון. אז הכדור הוא כל הזמן אצלנו, בגלל זה אנחנו גם צריכים לדבר. ברור, יוני. אנחנו גם צריכים לדבר, ואנחנו גם צריכים להסביר, ואנחנו גם צריכים להיות נחמדים, ואנחנו צריכים לעשות הכל. לא פשוט. אף אחד לא אמר שזה פשוט. אף אחד לא אמר שזה פשוט. זה כל כך, אני חושב שזה כל כך חשוב, במיוחד בתקופה הזו שיש המון מידע. אני לא אומר עכשיו לכל מוביל דעה להתחיל לדבר על הרשת הפדופילית בישראל או בעולם. בסדר, אתם לא רוצים לדבר. אבל אתם לא יכולים להתעלם יש ראיות, הוכחות, עדויות, ציטוטים למחביר על הכוונה של האליטה לדלל את אוכלוסיית העולם, להשתלט על משאבי העולם, לכפות חיסונים בשביל למגר רעב, עוני ושטויות אחרות. ראיות, הוכחות, עדויות וציטוטים מהפה שלהם למחביר. לא צריך להמציא את הגלגל. אם אתם לא מוסרים את המידע, אני פונה למובילי דעת קהל, אם אתם לא מוסרים את המידע הזה לקהל שלכם, אתם חוטאים לאמת. אוקיי? ולקהל אני אומר, אתם תעקבו אחרי מי שנותן לכם את המידע, זה לא חייב להיות שי, זה יכול להיות אחרים, אבל אם מי שאתם מרגישים איתו נכון, שהוא אמיתי ונותן לכם מידע, תעקבו אחריו. אם יש לכם שאלה, למה אתה לא מדבר על? למה את לא מדברת על? תשאלו. אוקיי? תפעילו לחץ. כי אנחנו התקשורת, ועוד שנייה, כי הם ירצו לצנזר את זה. אז אנחנו התקשורת, ואנחנו צריכים להפעיל את הלחץ הזה. דבר נוסף אחרון, אני ניסיתי עכשיו עוד פעם, ביקשת, שלחתי מייל לוועדת חוקה ומשפט, תוך כדי זה שעורך דין ולנטינה דיברה, שלחתי עוד פעם מייל, כי אתמול בערב שלחתי מייל, אני רוצה להירשם לדיוני הוועדה. תפעילו לחץ, להזכירכם, לפני חודשיים באמת, חודש וחצי, עשיתי שידורים, בשביל להירשם לדיוני הוועדת חוק ומשפט, חוקה חוק ומשפט. מאות אנשים נרשמו, זה הבהיל אותם קצת. אז הם נסוגו. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו ננצח באמצעות זה שנרשם לדיוני ועדות. לא. אבל תפעילו לחץ. אתם לא יכולים להגיד, לא, מה זה יעזור מה שאני אכתוב, מה שאני אעשה. אתם לא מבינים שהכל נעשה בהסכמתנו. אתם שותקים, זה הסכמה. לכל מי שחושב שהוא מולו ידבר, זה ייפסק. לא. תקשיבו, אם יש כרגע 1,000 דוברים בישראל, 10,000 איש שדוברים, שמדברים, אוקיי? יש עוד מאות אלפים ומיליונים שלא מדברים. הם חייבים לדבר. כי כשהם לא מדברים, זה ממשיך, הפשע ממשיך, זה נעשה בהסכמה, השתיקה היא הסכמה בחוקים שלהם. ואתם שותקים, זה אומר שאתם מסכימים. תפסיקו להסכים. תגידו, לא, אני לא מסכים. ואם יגידו לכם, למה אתם לא מסכימים? כי זה לא חוקי, כי זה לא מוסרי, אתם לא צריכים להיות מדענים בשביל לא להסכים, אתם צריכים להיות בני אדם, אתם צריכים להשתמש טיפה בשכל, טיפה בפה ולדבר. זהו. תבינו, אם היה היום 100,000 איש שמוכנים לדבר, ולא 6,000 או 5,000 או לא יודע כמה אנשים שבאים להפגנות, 2,000 פה, 200 שם, לא משנה. זה לא היה ממשיך. אבל אתם, השתיקה הזאת, כדי שמישהו אחר ידבר בשמכם, ויעשה עבורכם, וזה לא עובד. זה לא עובד. כל אחד ואחת חשוב וחשובה. כל אחד ואחת. אתם חייבים לדבר. צאו מהקליפה, צאו מהשריון, ותדברו. מרון, אני לא שולל את זה. אוקיי? לא שולל את זה. אבל אנשים, יותר קל להם עדיין לדבר מאשר להשתמש בכוח, בסדר? בוא נגיד את זה ככה. אז אני אומר, עדיין תנקטו בדרכים הקלות. מצטער על התקלות בשידור, סופר חשוב להבין את הנושא הזה של הגדרות מגפה, סופר חשוב, אתם חייבים להכניס את זה לראש, לא צריך להיות מדען ולא כלום, תבינו, הגדרת מגפה מהמשנה, מספר אנשים מתים, לא מאומתים, מתים, מספר אנשים מתים בטווח זמן מסוים, באזור מסוים, מאותו הסיבה. הבנתם? לא מאומתים. כל הקרללת הזאת, אוקיי? זה על מאומתים. חרטה, ברטה. אני רוצה להקריא לכם עוד משהו אחד לסיום, כדי שאני לא אשכח, ואני חושב שהוא חשוב. שערו איתי רגע. שנייה, אני מקריא לכם, טוב? רגע, מה היא כתבה לי? כן, שנייה, אני מקריא לכם. כותב לי מורה. כל מה שרץ ברשת שלא מדבר על מה שקורה בבתי ספר, זו הסחת דעת מהעיקר, אמת. הילדים תחת התקפה. מה קורה כרגע בבתי ספר? סיכום פתיחת שבוע ממני, מורה ליסודי. אז נכון לתחילת ינואר, בדיקות אנטיגן מוסדיות, נכנסו לאופנה. כלומר, המטושים בתוך בית הספר זה כבר דבר מנורמל. מחלקים לילדים גם לבתים. במקום שי, מטבעות שוקולד לחנוכה, חילקו לילדים השנה מתנה מבית הספר, ערכת בדיקות. במציאות שלי יש כאלו, הנחתות מלמעלה. בתפקיד שלי גם צריך מסתבר לשלוח להורים הודעה שהשבוע יהיו חיסונים, זריקות. ואז האפליה המכוערת ופוגעת של מוזרקים לבין אלו שאינם מוזרקים. הנחיות שונות ומפלות שכולן הזויות, סותרות, מפלגות ועיקרן כפייה שקטה. סלקציה לפי דם ואיסור כניסה למי שאין לו סטטוס תו ירוק בתוקף, כולל ההורים שכמובן שנתיים עוברות ועדיין אסור להם להיכנס. התבטלו זכויות הפרטיות הרפואיות של הילדים מהשורש. מיזוג קופת חולים והתיק הרפואי של כל ילד וילדה לתיק מערכת החינוך. דיגיטציה מוחלטת של כל מערכות בית הספר והלמידה. וי-פיי מסרטן ועוד יותר וי-פיי מסרטן. עכשיו גם בהילוך דור 50 מהבית. סרטן מהיר יותר בלמידה היברידית מרחוק. כמובן גם הגבלת תנועה לילדים, ניטור ומעקב אחר מצבם הרפואי בקשר לקורונה. ועל בסיס זה ממש איסור הכנסת תלמידים מסוימים ורבים לבתי הספר עד שיבדקו כמובן, וזה בתוקף לכמה ימים. אומרים לכל הכיתה מי מאומת ומי מדבק ומי בבידוד, כל יום. כליאה של ילדים בבתיהם בניתוק חוץ מדיגיטל. נזכרתי שכשהכלב שלי היה פעם בהסגר, כל יום ביקרתי אותו שלא יהיה עצוב. תחשבו על התחושה של הכליאה מעיניים של ילד. ההיגיון כבר הלך מזמן, אבל איפה המוסר האנושי? יש לנו כפייה של אנשי חינוך על אנשי חינוך, עם איומי הוצאה לחלט שבכל יום מרחפים כסכנה אישית לכל אחד במבנה המערכת ההיררכית. אנשים טובים שמאוימים באיבוד תפקידם אם לא התחסנו שוב ושוב. שבוע שעבר עלינו עוד שלב, הקפדת יתר על מסכות, בפנאטיות, פחד גובר מהזולת מתחת המסכה. הורים שאומרים לילדים שלהם לשים כל היום ולא להוריד. ילדים לומדים ממש לפחד מהאוויר, לעצור את הנשימה 8 שעות ביום. ילדים שבאים מתופעות עייפות, שישות וחולי לאחר החיסון, חיסורי מורות רבים ויותר מאי פעם, יש ימים שחצי מצוות בתי הספר לא מגיע בגלל כפיית בידודים וגם כנראה חולשה מכל חיסון נוסף שנכנעו לו, זריקה. אנשים בקונפליקט פנימי של הגיון, מוסר, ערכים חינוכיים שעליהם חונכו והאמינו. אין להם ברירה אלא לכפות על אחרים סביבם את מה שמכרו להם להאמין. איפה מחנכת שפויה שמה את הגבול ואומרת די, אני משלמת מחיר יותר כבד ממה שאני מרוויחה פה. אכפת לי מהילדים ויותר מדי בכדי להמשיך לשתוק. לרחוב יזרקו אותנו בלי פיצויים ובלי אירוע עזיבה מכובד, כראוי, כאילו זה מה שחשוב. אבל זה חשוב, כי לפני רגע בית הספר הרגיש כמו המשפחה שלי, ועברנו כברת דרך ביחד למרות הקשיים. כל החינוך שבנינו במשך שנים שוברים ומרסקים לנו בעודנו שם. אונס, האף והפה עדיין מתרחש כבשגרה מדי יום לעשרות אלפי עובדי הוראה ששרדו עד כל למרות כל ההתעללות בהם. רדיפת המורים שלא חוסנו בדרישות להוכחת בריאותם על ידי ממוני קורונה, בוואטסאפ יומי ולעיתים ברור שנבדקתי אפילו תוך כדי שיעור מול תלמידים. ונגרמים רגשות קשים עוד לילדים, אשמה, בושה, שזה קרה בגללם, או בגלל הילד הזה או הילדה ההיא, שמוביל במהירות לסוג של חרם, גם אם זה לא מוצהר בוואטסאפ של הכיתה. אלו גם הרגשות של ילדים, פחד גדול מחרם, עצבות, כמה עצוב לראות ילד עצוב, ולחץ חברתי. זה עוד עניין שתמיד חינכנו להפנים כמה הוא חמור ואסור. והזריקות, נכון, שכחתי. סיבוב ראשון של ניידות הרעל הגיעו גם אלינו להפנינג נושא פרסים, מה שנקרא שוחד, שידול או הפרת הסכמה מדעת. ומה עם התכנים שוטפי המוח על חיסונים וקורונה? ברור שיש. תשמחו שכבר שקדו מבעוד מועד ואלו תכנים לפורטל ההוראה לכל שכבה ושכבה במקצועות רבים ובמשימות בקלאסרום. וחיסוני השגרה החדשים לשפעת, פפילומה ושאר זריקות העיקור מתנהלים כמערכת משומנת ללא רבב. בחיסון השפעת העדכני יש 4 וירוסים חיים מסוכנים ופורמל הייד ומונסודיום גלוטומט בספרי לתוך האף, תוצרת אסטרזניקה אלא מה. ואז אנחנו טועים למה הרבה פתאום הצטוננו. אבל למה יש תלמידים שלא מגיעים גם שבוע אחרי שהתחסנו לקורונה? הם לא אמורים להיות חסונים יותר? למה חלקם נראים כל כך מוחלשים? והאישור להכל, איך לא? כמובן דיגיטלי, קליק בנייד, חיים או מוות של ילד, בקליק בנייד, עם האבסורד שאסור אפילו להורים להיכנס להיות איתו ברגע גורלי. קליק בנייד, זה מה שקורה בבית הספר. עד מתי נמשיך לגלול לפוסט הבא, ולא נקבל שזה מה שקורה כרגע לילדי ישראל? מי אמר לכם שכדאי שתוציאו את הילדים מבית הספר ומהמסך? צדק. עוד פעם, מי שאמר לכם שכדאי להוציא את הילדים מבית הספר ומהמסך, צדק. רבותיי, גבירותיי, אם אנחנו לא נצא מהבתים להפיל את שלטון הרשע, היא הרבה הרבה יותר גרוע, כולל כולל כל הסיוטים הכי גדולים שהחוקרים הקונספירטיביים, כולל אני, פרסמנו לפחות בשנתיים האחרונות. כדאי מאוד לדבר, לזעוק, להתפלל, לקום, לצאת החוצה. מרד אזרחי, איציות אזרחי, איציות עם הפושעים, איציות עם חוקים לא חוקיים, לא מוסריים. וכל מי שמוצא דרכים יצירתיות נוספות, להתגונן על חייו, אני חושב שהוא צריך, והיא צריכה, ואתם ואנחנו צריכים להתגונן. חייבים לצאת עכשיו, כותב יאיר, נגמר הזמן. יאיר, אני מסכים. אנחנו צריכים לא להיות בצמתים, זה מתמסמס. יש כל כך הרבה מה לעשות. כל כך הרבה מה לעשות. כל כך הרבה מה לעשות. אני חושב שהאישית, אני חושב שהמקום, אולי אני טועה, אני אשמח שתקנו אותי. המקום הנכון לעשות את זה בעשרות אלפים. זה בכנסת ישראל ובבגץ. למזלנו זה באותה העיר שחוברה לה יחדיו. אתם, לא שי, אתם תפעילו לחץ על מארגני הפגנות. אני לא מארגן הפגנות. אתם תפעילו לחץ על מארגני הפגנות. לא לעשות הפגנה מול בית, ברחוב. לא לעשות צעדה ברחובות שוממים. Who gives a fuck? אתם תפעילו לחץ על מארגני ההפגנות. לעשות הפגנה אחת, אחרונה, שמתחילה ומסתיימת רק כשיוצאת הודעה מהממשלה שהיא או מתפטרת או חוזרת בה מחוק הסמכויות, מבטלת את כל התרללת. ויש לי עוד הרבה רעיונות מה הממשלה הזו עושה, במיוחד עם התושים, אבל נעזוב את זה כרגע. אני, זה לא מספיק ציוד, מה זה ציוד? אני אלך עכשיו, אני ארגן ציוד. ציוד זה כלום, אוקיי? צריך ארגון וצריך לאסוף את האנשים. אז גם אם מארגני הפגנות לטענתך הם שליחים של הממשלה או של הממסד, תפנו אליהם, ואם הם אומרים לך לא, אז לא, אבל ניסית. ואגב, אני בעד, אני בעד לקום ולעשות את זה. אבל תראו שאנחנו מוצאים את כל הדרכים כדי לעשות את מה שקל ולא את מה שצריך. לא צריך לפנות אליהם, את תפני אליהם, תארגני. את יכולה לארגן עכשיו 50 אלף איש, תארגני. לא יודע מי יכול. אני יכול? לא יודע, לא חושב, לא יודע. אם אני אצא עכשיו בהודעה שאני מחר בבוקר עולה לירושלים, עומד מול הכנסת ולא חוזר הביתה, כמה אנשים יגיעו? 50? 500? ויעזור? אם אנחנו לא יכולים לגרום לאנשים, לתושבי ישראל, לא לשתף פעולה עם הפושעים, לא לשים מסכות, לא לעשות בדיקות, להפסיק עם הזריקות, אם אנחנו לא מסוגלים לגרום לזה לקרות, להשפיע על תודעת האנשים, אחים שלנו, משפחות שלנו, חברים שלנו, קהילה שלנו, שכנים, לא מסוגלים לעשות את זה. אז תציעו חלופה. תודה רבה. אני אסיים פה. שיהיה לנו בהצלחה. שתפו את השידור הזה, במיוחד לגבי הנושא של מגפה, הגדרת מגפה. תודה רבה, כל טוב.